וברכה לכולם, לכל המסגרת של הלימוד, של היום הזה, של הימים הבאים. בעזרת השם אנחנו נעסוק בספר שמואל, נלמד ספר שמואל, נעיר את ההערות ונראה ונלמד ממנו כל מיני היבטים חינוכיים, רעיוניים, מוסריים, אמוניים, ועל פי חז"ל, על פי הפרשנים, בעזרת השם נעשה ונצליח. נתחיל בהקדמה על ספר שמואל באופן כללי. ספר שמואל, כפי שידוע לנו, מחולק לשני חלקים, ספר שמואל א' ושמואל ב'. כמובן זה חלוקה לא יהודית, במקור זה ספר אחד. כל ספר שמואל, זאת אומרת מתחילתו עד סוף מה שנקרא החלק של שמואל ב', כל ספר שמואל נמשך כ-100 שנה בערך. 100 שנה, האנשים, האישים בולטים בספר שמואל, פה נשתמש וגם לאורך כל השיעורים בחלוקה שנמצאת לפנינו. ספר שמואל א' מתחיל עם אלקנה וחנה ואלי, אחר כך נולד גם שמואל, שמואל המנהיג של עם ישראל, לאחר מכן נמשך המלך הראשון, שאול, לאחר באמצע הספר בערך של שמואל א' מגיע דוד, גם הוא נמשך על ידי שמואל. סוף ספר שמואל א' נמשך מת שאול במלחמה מול פלישתים, ובעצם ספר שמואל ב' עוסק במלכותו, מעשיו, פועלו של דוד המלך, שממש בפרק א' של ספר מלכים דוד המלך נפטר וממשיך את דרכו בנו שלמה. בספר שמואל המשכן נמצא בשילו, כך זה בתחילת הספר, עוד מימי יהושע בן נון המשכן היה בשילו, המשכן עבר לשילו, והמשכן נמצא בשילו כל ימי השופטים וגם כן בספר שמואל בתחילתו. בעקבות המלחמה שקורית בפרק ד', המשכן בשילו נחרב, ועם ישראל, בעצם המשכן עובר, עם ישראל מעביר את המשכן לשני מקומות אחד אחרי השני, לנוב ולגבעון. בתחילת ספר מלכים, ששלמה המלך יבנה את בית המקדש, המשכן עם כליו יעברו לבית המקדש. אז בעצם אפשר לומר שבתחילתו של ספר שמואל המשכן נמצא בשילו, רוב הספר המשכן נמצא בנוב ובגבעון. עוד דבר, הספר שמואל הוא ספר מעבר מימי השופטים, ככה על פי חלק מהפרשנים, אלי, שמואל הם אחרוני השופטים, אפילו קו התפר בין השופטים לבין הנביאים, וכמובן, כמו שהזכרנו, מתחילה כבר תקופת המלכים. שאול המלך, ואחר כך דוד המלך, וכל שושלת בית דוד, כפי שהיא מופיעה בספר מלכים. אז ספר שמואל הוא ספר של מעין מעבר, כמו שהזכרנו, הנהגה מסוימת של עם ישראל, של שופטים, שהייתה נהוגה עד עכשיו. ספר שופטים נמשך כ-380 שנה. אחר כך הגיע הספר, אחר כך ההנהגה עוברת למלכים. ספר שמואל, כמו שציינו, הוא בעצם נועל את התקופה הזאת של משכן שילה, תקופה קצרה יחסית של כ-60 שנה, קצת פחות, עובר המשכן לנוב וגבעון, ובסוף הספר ממש כבר הכנות לבניין בית המקדש על ידי קניית המקום של בית המקדש, מקום המזבח של דוד מהבנה היבוסי, והתחילתה של מלכות ישראל מדוד המלך. אנחנו נעסוק בספר שמואל, כמו שציינתי, נתחיל אותו על הסדר ונלמד ממנו רעיונות, עניינים מוסריים, אמוניים, על פי הפסוקים, על פי מדרשי חז"ל, על פי דברי הפרשנים, ובעזרת השם, השיעורים האלה יהיו לתועלת, להבנה, לבירור של העניינים האלה שעולים מספר שמואל. בעזרת השם, נעשה ונצליח. נתחיל ללמוד את הספר מתחילתו. הפסוק מציין, הפסוק פותח את ספר שמואל, והאיש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמואל קנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף אפרתי, ולא שתי נשים. שם אחת חנה ושם השני פנינה. ואי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. פסוקים א' וב' בהתחלה מציינים תאמין תעודת זהות על הבן אדם. מי זה הבן אדם? מי הם אבותיו? מקום מגוריו? נשותיו? פתיחה שמצוינת ומאופיינת בהרבה שופטים ובהרבה מנהיגים בעם ישראל. ומיד אחר כך מזכיר הפסוק הבא את פועלו של האיש. מי זה אלקנה? מה הוא עושה? מה העניינו? אומר פסוק ג', מובא בפסוק ג', ועלה האיש ההוא מאירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם, להשם צבקות בשילו, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. ממשיך פסוק ד', והיה היום ויסבח אלקנה, ונתן לפנה אשתו לכל בניה ובנותי המנות, ולחנה את המנה אחת אפיים, כי את חנה האב, והשם סגר רחמה. מיד הפסוק מספר לנו על פועלו של האיש, מה אלקנה עושה, מה מציין אותו, מה מאפיין אותו. אז הפסוק מציין פעולה אחת, פעולה אחת שזה, נגיד את זה בביטוי שלנו, שאנחנו מכירים היום, עלייה לרגל. עלייה לרגל כמובן לא לבית המקדש, כמו שציינו בהתחלה, עלייה למשכן שילו. זה מה שמאפיין את אלקנה, זה מה שהנביא, ששמואל הנביא כתב את ספר שמואל בנבואה, ראה לנכון לציין שאלקנה, מה מעשיו, מה פועלו, ללכת לבית השם, ללכת למשכן. והפסוק כמו שאמרנו מציין, ועלה איש הוא מאירו מימים ימים על השתחרות ולסבוח, והפסוקים אחר כך מעריכים מה אלקנה עושה, מה אלקנה בבית השם, איך הוא מחלק את המנות וכולי. כמובן, כל הסיפור אחר כך התגלגל לתפילת חנה ולבקשתה להולדת שמואל, שיבוא בהמשך. באמצע הפסוק שעוסק באלקנה, יש ביטוי שלא כל כך ברור מה משמעותו, למה הוא חשוב. שוב אני קורא את פסוק ג', ועלה האיש ההוא מאירו, מימים ימים הנשתחוות לסבוח להשם צבקות בשילו. ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. הפרט הזה שמופיע בסוף הפסוק, שחופני ופנחס, שהיו בני אלי, בני הכהן הגדול, כהנים להשם, מה משמעותו? למה זה נכתב פה? למה צריך לציין את זה? לא מציינים אפילו שאלי הוא הכהן הגדול, אלא ששם שני בני אלי, חופני ופנחס כהנים להשם. ושוב הפסוק, כמו שציינתי, הפסוקים בהמשך עוסקים בזבח של אלקנה בשילו. אומרים פה הפרשנים שהפסוק אומר ועלה האיש ההוא מאירו, ללמדנו שרק אלקנה עלה, אנשים אחרים לא עלו, אנשים אחרים לא הגיעו למשכן שילו, דווקא אלקנה עלה. ומוסיפים פה הפרשנים ואומרים שאלקנה ראה את המצב הזה וידע על המצב הזה, ואלקנה עשה דרכים שונות כדי להוביל ולהביא את עם ישראל אל בית השם, אל משכן שילו. אלקנה בא פעם אחת בדרך אחת למשכן שילו, ואז אנשים ראו אותו הולך בדרך, שאלו אותו לאיפה אתה הולך, הוא אמר אני עולה למשכן שילו, אל בית השם. בפעם אחרת הוא הלך דרך אחרת, ושוב אנשים שם שאלו אותו, תושבי המקום, לאיפה אתה הולך? מה זה כל השיירה הזאת? מה אתה הולך? מה אתה עושה? אז שוב, אני הולך לבית השם, לשילו. זאת אומרת, אלקנה הלך כל פעם בכיוון אחר, בדרך אחרת, במסלול אחר, כדי שיפגוש אנשים אחרים, כדי שיעורר אצל אנשים אחרים את השאלה, מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? מה יש שם? וזאת בגלל העובדה שאנשים נמנעו מלהגיע למשכן שילו. ולמה? מציין הפסוק, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. זאת אומרת, הסיבה שאנשים נמנעו מלהגיע אל בית השם, למשכן שילה, כי מי שהיה אחראי ומי שניהל את משכן השם, זה היו חופני ופנחס. וכמו שנלמד בהמשך, חופני ופנחס, מעשיהם לא היו מתוקנים, היו התנהגו בשליטה כזאת אגרסיבית וחזקה על כל מעשי הקורבנות, על האנשים המקריבים, וזה גרם לאנשים להתרחק. וממילא הפסוק עכשיו מובן שהסיבה של ועלה האיש, רק אלקנה הוא זה שעלה, היא כי שם שני בני אלי חופני ופנחס. זאת אומרת, בגלל שחופני ופנחס הם ניהלו ותחת פיקודם היה נעשה כל, היו נעשים כל המעשים במשכן שילה, לכן רק אלקנה עלה. אנשים אחרים אמרו לא צריך את זה, לא צריכים את המקום הזה, למה אני איך להגיע לשם אל בית השם ואין לנו צער ועוגמת נפש, ויקחו מאיתנו, יגזלו מאיתנו, כמו שנראה בהמשך, את הרכוש שלנו, את הקורבנות שלנו, מה שמגיע לנו. כל עבודת השם שם היא לא נעימה, היא לא טובה, אנחנו לא מגישים חיבור וקרבה, לכן אנשים נמנעו מללכת. נציין את הדבר הזה בצורה חזקה יותר. אם נבוא ונשאל שאלה, האם היום בן אדם יודע, האם היום בן אדם יודע להגיע לירושלים או להגיע לכותל, אבל אפילו להגיע לירושלים, כל אחד יודע איך להגיע, גם אנשים שלא ביקרו שם, כל אחד יודע באיזה כיוון הוא נמצא, זאת אומרת אם הוא ימצא באיזה צד מסוים לאיפה הוא צריך ללכת כדי להגיע לירושלים. הוא נמצא באזור באר שבע, אז הוא צריך להצפין, הוא נמצא באזור טבריה, הוא צריך להדרים, הוא נמצא באזור מישור החוף, השפלה, הוא צריך ללכת לכיוון מזרח. יודעים את הדרך, יודעים את המסלול, וודאי וודאי אנשים יודעים הרבה יותר, אפילו בלי כל תוכנות ה-Waze וההדרכה איך להגיע, איפה נמצאתי היום ירושלים? אפילו במקומות ספציפיים יותר, ודאי שהרבה אנשים מכירים איפה הכותל נמצא, איפה נמצאת העיר העתיקה, הדברים ידועים, כי ירושלים זה מקום המרכזי באומה, מקום מרכזי בארץ, מקום מרכזי ברוחניות של עם ישראל. כדוגמת ירושלים היום, ודאי היה משכן שילה, משכן שילה, המרכז הרוחני של עם ישראל, כפי שציינתי, כ-380 שנה, קצת פחות, ודאי היה המרכז הרוחני, שעם ישראל הגיע אליו ברגלים, עם ישראל הגיע אליו להקרבת קורבנות, לקרבת השם. מאוד פשוט ומאוד ברור לכולנו, שכל יהודי בתקופה הזאת ידע והכיר את הדרך למשכן שילה. הדבר מאוד פשוט, שילה הוא מקום מרכזי, ולכן ברור לכולנו שכולם ידעו את הדרך. כשאנחנו קוראים את הפרק הקודם בתנ"ך, זאת אומרת את סוף ספר שופטים, אנחנו קוראים ונמצא שם פסוק שמעורר השתאות ופלא. סוף ספר שופטים, המעשה האחרון שבספר שופטים הוא מעשה פילגש בגבעה, בעקבות מעשה של הפילגש בגבעה התעוררה מלחמה בין עם ישראל לבין שבט בנימין, שכמעט גרם לכילויו של שבט בנימין, ועם ישראל מנסה לשקם את שבט בנימין על ידי ניסויים של אנשי בנימין עם בנות יבש גלעד ועוד אפשרויות. ואחת האפשרויות שעם ישראל מציע בסוף ספר שופטים זה שיש איזה חג בשילה, שמשם אנשי בנימין ייקחו להם נשים, ובכך ישתקם השבט, ובכך יהיה לשבט בנימין המשך, וחס וחלילה לא ייקרת שבט מישראל. אז הפסוק מציין פה בספר שופטים בפרק א', פסוק י"ט, הפסוק מציין ומסביר לאנשי בנימין איך ואיפה נמצא משכן שילה, איך להגיע אליו, איפה משכן שילה נמצא ואיך להגיע אליו. והפסוק נותן תיאור מפורט ביותר. ואני קורא שוב בספר שופטים, פסוק א' בפרק י' ת'. ויאמרו, הנה חג אדוני בשילו, מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש, למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. זאת אומרת, מציינים, יש חג להשם בשילו, ואיפה נמצאת שילו? והפסוק נותן תיאור מדויק, מצפונה לבית אל, זאת אומרת צפונית, לעיר בית אל, ליישוב בית אל, מזרחה השמש, למסילה עולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. זאת אומרת, הפסוק עוסק, העיר שילו נמצאת בדרך שמבית אל בדרום לשכם בצפון, מה שמכונה היום ציר 60, כביש ההר, ושילו נמצאת ממזרח השמש, זאת אומרת, בצד המזרחי לכביש, זאת אומרת, אדם שנוסע בכביש, בדרך, שמבית אל לשכם, הוא יפנה מזרחה באיזושהי נקודה כדי להגיע לשילו, ואפילו ציון יותר מדויק, הוא מנגב ללבונה. זאת אומרת, אדם ניסע מבית אל לכיוון שכם, זאת אומרת, ניסע מדרום לצפון, והוא נוסע במסילה הזאת, בשביל הזה, בדרך הזאת, וצריך למצוא את שילו מצד מזרח למסילה, זאת אומרת מצד ימין לדרך שבה הוא הולך. ואם הוא יגיע ללבונה, מה שהיום מכונה היישוב, מה שנקרא היום היישוב מעלה לבונה באזור הזה, אז הוא ידע שהוא כבר פספס, שהוא כבר הצפין יותר מדי, הוא צריך לחזור שוב בדרך. זאת אומרת, הפסוק נותן תיאור מאוד מאוד מפורט איכן נמצאת שילו. והפסוק הזה, כפי שציינתי מקודם, מעורר תמיה. הפסוק מעורר תמיה. איך אנשים צריכים כזאת מפה מפורטת? את בית אל מכירים, את שכם הם מכירים, את לבונה הם מכירים, אבל את שילו הם לא מכירים. הם לא יודעים איפה נמצאת שילו, ולכן צריך לתת פירוט מאוד מאוד מדויק איפה נמצא משכן שילו. והדבר מעורר תמיה גדולה. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאנשים לא מכירים איפה נמצא בית השם, איפה נמצא המשכן, עבודת הכהנים, העלייה לרגל, הקרבת הקורבנות? איך אנשים בתקופה הזאת לא יודעים איפה נמצא המקום הרוחני המרכזי של עם ישראל? וכפי שציינו אצלנו בספר, כאשר חופני ופנחס כהנים להשם, הם היו האחראים על הנעשה במשכן, וכפי שנראה בהמשך בפרק ב', היה שם עניינים של גזל, של לקיחה בכוח, עניינים של פגיעה בתחום המשפחתי. כל העניינים האלה וכל הסיבות האלו גרמו לכך שעם ישראל הדיר את רגליו ממשכן שילו, שעם ישראל לא רצה להגיע לשם. עד כדי כך שעכשיו שרוצים לשקם את שבט בנימין, כמו שציינו בסוף ספר שופטים, צריך להדריך את העם ואת בני בנימין, שבני בנימין, שבט בנימין, החלת בנימין, היא סמוכה לירושלים, היא סמוכה וקרובה מאוד לשילו. זה לא אחד משבטי הצפון הרחוקים שאולי בכלל לא הגיעו לשילו. ברור שהם נמצאים פה באזור ולא רחוקים, וצריכים להדריך אותם בדיוק איפה להגיע. איך להגיע ואיפה בדיוק נמצא משכן שילו. למדנו אז מתחילת הספר, מתחילת ספר שמואל א', ומסוף ספר שופטים, שאנשים נמנעו מלהגיע למשכן שילו, ואנשים, ולעומת זאת אלקנה, מנסה לעשות בכוחו נפשות למשכן שילו, להולכת פעם אחת מדרך אחת, לאסוף משם אנשים להביא אותם למשכן שילו, ופעם אחת מדרך אחרת, שמשם הוא יגרום לאנשים לבוא למשכן שילו, וכל זה לעורר את העם להגיע למשכן. כמובן, ניתן ללמוד מכאן, שאפילו במקום המקודש ביותר, אפילו במקום ששם עיקר עבודת השם, בימים ההם, במשכן, אם השולטים באותו מקום. זה אנשים שהם לא, אין שידה לא מעלי, אנשים שהם לא, אינם מעולים, אנשים לא טובים, אנשים שמשתלטים בבריונות ובכוח וקובעים בעצמם, מעבר לחוקים ולכללים הרגילים שיש בהקרבת הקורבנות, הם נהיים החוק בעצמו, הם המשתלטים על המקום, אז אנשים מדירים את רגליהם, והם אלה אפילו מקום מקודש ומרכז רוחני, מרכזי, אולי המרכזי, בעם ישראל, גם ממנו האנשים התנתקו ואנשים התרחקו. ואנשים טובים, כדוגמת אלקנה, שיודע את החשיבות של המשכן, של קרבת השם, של הגעה למקום ששם יש גילוי שכינה, מנסים בכל זאת לעודד את העם ולקרב אותו, אבל כמו שאמרנו, לעם קשה. העם לא מצליח להגיע, העם מתרחק, לעם לא נעים באותו מקום. ומכאן רואים עד כמה גם מקום קדוש צריך שיהיו בו אנשים קדושים, שיכוונו את העם וישרתו את המטרה העליונה של בית השם, של מקום ששם מתגלה השכינה, ולא ייקחו לעצמם את כל הכבוד הזה שהם משרתים להשם, את כל המעלה הזאת שהם בני הכהן הגדול, ויתחילו להפוך את זה לסוג של עסק פרטי של רווחים ואינטרסים. זאת נקודה ראשונה שבה אנחנו רואים ולומדים מכאן מתחילתו של ספר שמואל, וכמו שראינו את המאפיין של אלקנה, שאלף שהעם נמנע מבית השם, הוא יודע ששם עדיין גילוי שכינה, שם עדיין יש את קרבת השם, ולכן הוא ממשיך ועולה. המשך הפרק מספר על חנה ופנינה. חנה ופנינה, שניהם היו אנשים של אלקנה, וכפי שקראנו, לחנה אין ילדים, ולפנינה יש ילדים. על פי המדרש, יש לחנה, יש לפנינה גם 10 ילדים. והם מגיעים למשכן, ככה כל פעם, כל שנה, שמגיעים למשכן, אז פנינה מקבלת מהקורבנות של קנה מקריב שמה לכל ילדיה, לכל בניה ובנותיה, ולחנה כפיצוי נותן אל קנה שתי מנות. נותן שתי מנות, ככה חלק יותר טוב, חלק יותר מובחר, מעין נחמה על המצב שלה. נזכיר שאומר המדרש, באיזה מציאות, איך קרה והתגלגל של אלקנה היו שתי נשים, שהייתה לו גם את חנה וגם את פנינה. כמובן בימיהם, אחרי או לפני חרם די רבנו גרשון, היה כמובן אפשר לתתן עם כמה נשים, אבל איך נוצר אצל אלקנה, במשפחת אלקנה, איך נוצרה המציאות הזו של שתי נשים? אז אומר המדרש שהאישה של אלקנה, האישה שאיתה אלקנה התחתן, הייתה חנה. אלקנה התחתן עם חנה ואשתו, והם היו ביחד תקופה, וכפי שמציין הפסוק, לחנה אין ילדים, לחנה אין ילדים. אז פנינה, אז חנה אמרה, אני זוכרת את אמותינו הקדושות, את שרה ואת רחל, שגם להם לא היו ילדים. ומה הם עשו? הם הכניסו עוד אישה לבעליהם. שרה הכניסה את הגר, רחל הכניסה את שפחתה, ומהם בסופו של דבר נבנה בית אברהם ובית יעקב, ואחר כך גם נפקדו שרה ורחל. אמרה חנה, אני אעשה את אותו מעשה, אני אלך ואתחתן, אני אתן לאפשרות, אני ארשה לאלקנה להתחתן עם עוד אישה, שזאת פנינה, ועל ידי זה, שבעזרת השם, ממנו יהיו אל הילדים, אז א', הילדים האלה יחשבו גם כילדיי, אני אגדל אותם, אני אעזור בחינוך שלהם, ובעזרת השם, כמו אמותינו הקדושות, גם אני אפקד. ממנו יוצא שהסדר היה שחנה היא הייתה האישה הראשונה של אלקנה, ואחר כך ביוזמתה אלקנה מתחתן עם עוד אישה שזאת פנינה, וכפי שמציין הכתוב, אכן לפנינה היו ילדים ולחנה אין ילדים. ואז כשמגיע הפסוק הבא הוא הרבה יותר צורם והרבה יותר קשה. הפסוק אומר, פסוק ו', וכי הסתה צרתה גם כעס בעבור הרימה, כי סגר השם ביד רחמה. זאת אומרת, פנינה, כתוב שהיא מצערת צרתה, זאת אומרת, האישה השנייה של בעלה, זאת אומרת, פנינה מצערת את חנה, כי הסתה צרתה גם כעס. אומר פה רש"י, כעס אחר כעס, תמיד. זאת אומרת, כל פעם היא הכיסה אותה, ויש פה במדרש, איך היא הכיסה אותה, ואיזה דברים היא אמרה לה. והפסוק הזה מעורר תימה. מה פתאום? הרי את פנינה, את האישה השנייה. אז ברוך השם זכית, שלך יש ילדים. וכמו שציינתי במדרש, אפילו 10 ילדים, הקדוש ברוך הוא ברך אותך. אז את עכשיו מכעיסה, מציירת את האישה הראשונה, האישה המרכזית, האישה שאפשרה לך לבוא ולהתחתן עם אלקנה, שכמו שציינו, היה איש גדול, מלא אמונה, שניסה לסחוף את העם אל בית השם, אל משכן שלו. איך את מעיזה אפילו אולי לעשות את המעשה הזה? איך את עושה ומכיסה ומציירת אישה שכבר כמה וכמה שנים נשואה ואין לה ילדים? אז הפסוק מסיים במעין הסבר, כי סגר וכי הסתה צרתה גם כעס בעבור הרימה, כי סגר השם ביד רחמה. אז הפסוק אומר שהסיבה שפנינה מכיסה את חנה, כי סגר השם ביד רחמה. אז מסבירים פה במדרש שפנינה הכעיסה את חנה, כי חנה קרה, כי סגר השם את רחמה, ובגלל המצב הזה פנינה מכיסה כדי שחנה תתעורר בתפילה, תתעורר בתפילה אולי יותר בעומק הלב, תתעורר בתפילה יותר בכוונה לילדים, שהקדוש ברוך הוא גם יפקוד אותה, וממילא המעשים שלה והצער שלה והצער שהיא ציירה את חנה היו לשם ריבוי תפילה וריבוי כוונה בתפילה או השתוקקות בתפילה, שפיכת הלב בתפילה לחנה. לגבי הסוגיה הזאת, האם זה ככה הדרך? האם זה נכון? ההתנהגות הזאת של פנינה כלפי חנה, האם זה הדרך? כאשר אנחנו רואים אדם בצער, להרבות את צערו כדי שהוא ירבה יותר בתחנונים, כדי שאותה צרה, אותו מצב לא נעים, אותו מצב שבו הוא נמצא, יעבור, יחלוף. האם זה הדרך? זה הדרכה של חז"ל, של התורה בדבר הזה. אז על היחס הזה שבין פנינה לבין חנה, בין מעשיה של פנינה לתוצאה ולמה שקרה אחר כך, נלמד בעזרת השם בפעם הבאה.